עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
בוקר טוב, השעה 11 ואנחנו ב-103 FM כאן אני, מיכל דליות לשעה הקרובה להיות איתכם עורכת ומפיקה את התוכנית היא עדן בן ארי מי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון ובדיגיטל, באינטרנט, בפייסבוק עמיתי דואק, רון שהין יש לנו עוד מישהו פה, לא? מאחורנית בכל אופן, אתם עולים לשידור ומדברים איתי משאירים הודעה ב-1-907-22-103 וגם שלחו הודעות וואטסאפ קצרות בטקסט ל-054-70-103-70 עדן תראה את זה ואנחנו נחזור ותדעו לכם שאם אנחנו לא חוזרים באותו יום זה נשמר ונשאר ורואים ואנחנו גם חוזרים בימים אחרים אז לא להתייאש טוב זהו מתחילים להריח את הראשון בספטמבר, יש המון אי בהירות, הרבה ספקות. אל תרשו לעצמכם להיכנס לבלבל, אוי מה יהיה, מה יהיה, בלי האוי ובלי הזה. לא ברור, לא בטוח, זאת תהיה אכזבה מאוד גדולה לחלק מהילדים, במיוחד לאלה שכבר רוצים לעלות לגן, ובטח לאלה שמצפים לעלות לאלף. אז זאת תהיה אכזבה גדולה. בואו ננמד את הילדים שלנו להתכונן לאכזבות, ולהכין אותם שמה, בלי דרמות יותר מדי גדולות, ובלי לשתף אותם יותר מדי בכעס, בצער ובעוגמת הנפש שלכם. תשאירו אותם, במיוחד את הילדים הצעירים, כמה שאפשר יותר בהתרגשות, כאשר כן אפשר להגיד, לא חובה, אבל אפשר להגיד, לא בטוח שזה יקרה, מאמי. כי המורים והממשלה כועסים ורבים ולא מסתדרים, מנסים לסדר את זה, אולי יצליחו ואולי לא. אבל בינתיים מתכוננים, כי הרי בסוף זה יקרה, גם אם לא בראשון בספטמבר בחמישי, ואם לא בחמישי בעשירי, 15, אוקיי? כך ש... אל תכניסו את הילדים לדרמות, באמת. עכשיו, יכול להיות שיעלו את שיחות סביב העניין הזה, נראה, אני כבר רוצה לקחת את מי שמחכה לי על הקו, נתחיל בהדרכת ההורים. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, היי.
היי, אני התקשרתי כי רציתי לקבל טיפים. אני בת 30, אני בהיריון ראשון, ואני עוד חודש אמורה ללדת. וזה נורא חדש, וגם קצת מפחיד.
נכון,
איך ניגשים בכלל לילד, ומה חשוב שאני אדע לפני סדר יום, דברים כאלה.
אז תראי, קודם כל אני רוצה להגיד לך שלי יש, יש לי הרי כל מיני דברים מקוונים, ואחד מהם זה קורס של שישה מפגשים שאני קוראת לו מתחילים מאפס. והוא באמת מדבר על כל מיני דברים שצריך לדעת על הילד הראשון. אבל אני אגיד לך אותם, ואת צודקת שזה רק ברמה של טיפים. מאיה, נכון? זה השם שלך?
נכון.
תראי מאיה, הימים הראשונים זה ימים של בלבול ועייפות. בימים האלה, מהשלב של הלידה, הגוף שלך התחיל לייצר אוקציטוצין, שזה הורמון האהבה. הביולוגיה, וואי, ברכה לי המילה, האבולוציה, חכמה ברמות, ואנחנו יצורים של הורמונים ושל כימיה. ואם הלידה מתחיל להפריש בתוך הגוף שלנו הורמון האוקציטוצין, וגורם לנו להתאהב בתינוק או בתינוקת. כי אם נולדים תינוק ותינוקת שהאימא שלהם לא מתאהבת בהם, עלול להיות מצב שלא יטפלו בהם. ולכן הטבע דאג לזה שקודם כל את תאהבי את הדבר הקטן הזה. וגם אם לא תאהבי, את תלמדי עם הזמן. מכיוון שברגע שאנחנו מדברים על זה שזה הורמונים, זה לא ברמות שונות, זה לפעמים מתחיל מוקדם או מאוחר, זה לוקח את הזמן, זה תלוי באמת בהמון דברים אחרים. אבל בשבועות הראשונים, את תהיה עסוקה בהישרדות שלך ושל התינוק, ואולי גם של הזוגיות. באמת ובתמים, רציתי טיפים, אני כנה איתך. העולם מתהפך, מאיה. שום דבר לא דומה לרגע שלפני. ואת יודעת, יש לי המון הרצאות, אני גם בשבוע הבא אהיה בשיעור פרטי, ואני אדבר על מעברים ושינויים בחיי בני אדם, בחיי הילדים בכלל, לקראת הכניסה לבית הספר. אחד השינויים, אחד המעברים הכי גדולים בחיים של בני אדם, של אמאות ואבות, של גברים ונשים, זה רגע הלידה. כי מאותו רגע, כל מה שהכרנו קודם, לא לגמרי תקף. וזו מהפכה, רצינית מאוד, אבל זה מהפכה שהטבע דאג לה, וגם החינוך, התרבות, כל הדברים שספגנו קודם, ההבנה, האמפתיה, חסרי הישע, היחס שלנו, זה יקרה, זה שם. לפעמים בקצב שונה, אבל זה שם. חינוך בהגדרתו, לגמרי נקייה ברורה או מודעת, לא קורה אצל ההורים בשבועות הראשונים, ולפעמים גם בחודשים הראשונים. זאת אומרת, אם אני אתן לו לאכול, או ארדים אותו על הבטן, או אקח אותו על הידיים, או אעביר אותו לאבא שלו, או אעניק אותו חלקית, ואתן לו מבקבוק, עושים את זה כי עושים את זה. כי זו המציאות, וזה מחייב המציאות. לא חושבים על זה כאקט חינוכי. ולכן, אל תעסיק את עצמך בזה, בשבועות הראשונים. את תהיה עייפה מאוד, את לפעמים תהיה קצת מבולבלת, את לא תדעי על מי לסמוך שיחזיקו את התינוק כמו שצריך, אולי פתאום לא תסמכי על עצמך, אז תסתכלי על אמא שלך, או על חמותך, או על איזה דודה שאת סומכת עליה. כל הדברים האלה, תני לעצמך להכיר את המצב. כי אנחנו לא יולדות במדבר, ואני מניחה שיש לך איזושהי מעטפת של תמיכה, נכון? בהתחלה. אז תדעי שתהיה עייפות ויהיה בלבול. את מה זה מזכיר לי? לפני שנים סיפר לי אחד הבנים שלי שזוג חברים שלו באמת, חזרו מבית יולדות עם התינוק הקטן בסלקל הקטן הזה. את יודעת, והאימהות היו שם קודם, הבית היה חשוך, הם קצת ניקו וסידרו ומילאו את המקרר, וארגנו את הדברים שהתינוק צריך, ככה לימים הראשונים, והם נכנסו שניהם הביתה בשקט, התינוק ישן, בסלקל הקטן הזה שהיה מחובר גם למכונית בהתחלה, נכנסו לחדר שינה, שמו את התינוק בסלקל על המיטה, כל אחד מהם התיישב בצד השני של הסלקל, הסתכלו אחד על השני ושאלו את עצמם, ומה עכשיו? וזה מה שקורה. ומה עכשיו בעצם יכתיב את זה מאוד התינוק או התינוקת? את יודעת מה את הולכת ללדת?
בן,
את מין הילוד. אוקיי, זאת אומרת, התינוק הזה הוא זה שיכתיב את מה שיהיה עכשיו. רק שתדעי שתינוקות נולדים עם שלושה דברים שהם שלהם. עם צורך בשעות שינה, יש ילדים שישנים הרבה ויש ילדים שישנים מעט. דרך אגב, בסוד אני אגיד לך בניסיון, אלה שישנים הרבה בדרך כלל עם הילדים של השכנים. ככה צריכה לקחת את זה, מה יעלה? ככה, אחד. שתיים, הנושא של ויסות חושי. יש ילדים שנטרקת דלת, הם עושים והם מתעוררים, ואז קשה להרדים אותם. יש ילדים שנטרקת דלת וזה לא מזיז אותם. ואחר כך בשלב יותר מאוחר, אולי יש רגישות בעוצמה של חיבוק, הם רוצים חיבוק חזק, או לא נעים להם חיבוק חזק, כך זה עובר למרקמים של אוכל, עם זה נולדים, לאט לאט. יש ילדים שנולדים עם ריפלוקס, אז את ייקח לך כמה ימים לגלות את זה, וישבר לך לב, אבל את תדעי מה לעשות עם זה, והילד לא יזכור לך את זה גם כן. אוקיי? והדבר השלישי שתינוקות נולדים איתם זה טמפרמנט. ואין טמפרמנט טוב או לא טוב. אנרגטי לא יותר טוב או פחות טוב ממופנם. מוחצן לא יותר טוב או פחות טוב מרגוע. אוקיי? מתחמם לאט לא יותר טוב או פחות טוב ממתחמם מאוד מהר. זה. זה ככה זה, וזה יפגוש אותך. וזה יפגש את בן או את בת זוגתך. ואז אתם תתחילו להגיב. והשבועות הראשונים הם היכרות, הם היכרות עם התינוק, הם היכרות עם המצב, הם קצת בהלה, הם חוסר ביטחון, אוקיי? חבקי את זה, קבלי את זה, שזה לא ילחיץ אותך. אני יכולה לתת לך טיפ אחד מאוד גדול. אחר כך, בשלב יותר מאוחר, תלמדי קצת יותר. כשיהיה לך זמן ותהיה פחות עייפה, תיכנסי, תראי, תקראי, תקשיבי, אבל תהי מאיה מאוד מחוברת גם לאינסטינקטים שלך. יש לנו משהו אבולוציוני, ביולוגי מאוד חזק, שהוא באינסטינקטים. ותמיד תזכרי שזו את שמגדלת הבן שלך, על פי מה שנראה לך נכון ועל פי הערכים שלך, ואת תעשי את הטעויות שלך. אין הורה שלא עושה טעויות. להיות רך מדי, להיות נוקשה מדי, להיות כזה עם הילד הזה, זה לא מתאים עם הילד השני, כל, באמת. אלו החיים. ואני יכולה לתת לך את הטיפ הכי גדול, באמת. תשתדלי לנקות את עצמך מרגשות אשם. זה אחד הדברים שמלווה היום, חזק מאוד, הורים צעירים. כי כשאנחנו מרגישות או מרגישים אשמים או אשמות, אנחנו עושים את הדברים הכי לא נכונים, כי אנחנו עסוקים בפיצוי וריצוי. וזאת טעות. זאת טעות. השבועות הראשונים, זה הטיפ, ואנחנו נסיים, יקירה. קודם כל, לידה קלה. אני באמת מאחלת לך. בן זוגך יהיה בלידה, או בת זוגתך יהיה איתך בלידה?
זה התכנון.
אוקיי, בסדר. זה מרתק, זה מבהיל, זה וואו, מאוד 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 גדול. שמי, בן זוגי, לי יש 4 ילדים, ואז לא ילדו עם הגברים בבית, ובן זוגי היה רק בלידה של הילדה האחרונה, של הרביעית. והוא יצא כל כך נפעם, שכל היו לנו שמות, ידענו שזו בת, כבר היה לנו שם, ואז הוא שינה את השם. ואנחנו קוראים לילדה הזאת, תקשיבי טוב, קסם.
וואו.
בגלל החוויה שהוא היה בה בלידה. כן,
מדהים.
כן. זהו, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, מדהים. ואני חושבת שאנחנו לא טוב, תחשבי לבד מבחינת איך לעבור את זה, זה שלך, זה צריך להתאים לך. אבל לא להרגיש אשמה, לא לצפות מעצמך לכלום, רק להתרגל למצב החדש. גם התינוק צריך להתרגל אלייך, אל בן זוגך, אל הרגל של, אל הריח שלך. אלו שבועות ראשונים של הסתגלות. תשני הרבה, תקחי הרבה עזרה. את יודעת, ביישובים קטנים ובקיבוצים יש את ה-40 ימי משכב, יש את ה... זה משהו דתי, אבל זה משהו מאוד מסורתי, חברתי, כמו שטיפת ידיים, אנחנו יודעים, זה משהו ממש נכון, ואז במקומות קטנים לא נותנים לאישה לא לנקות, לא לבשל, לא לעשות קניות, וכל החברים והחברות מסביב עושים להם את זה, כדי שיהיו את ה-40 ימים האלה להסתגל למצב החדש. זהו, אחד הדברים שתמיד שאמרו לי לעשות ואני אומרת הלאה, למרות שאני אומרת לך זה לא קורה, זה שהתינוק ישן לחיית לישון, אבל אנחנו לא עושות את זה, כי כשהוא ישן אנחנו מסדרות, מנקות, מדברות בטלפון, וזאת ואז הוא מתעורר. אבל תחבקי הכל באהבה, במיוחד את חוסר הידע שלך, ותני לעצמך ללמוד בקצב שלך.
תודה
בבקשה, כל טוב, כל טוב יקירה. שבת שלום, לידה קלה, ותהני מהילד.
אמן, תודה.
אמן. וואו. כן. אבל זה נחמד. הרצון הזה, אני מאוד מעריכה את זה. הרצון קצת ללמוד, קצת להבין, לדעת מה קורה, ולהיות פתוח לטעויות. הקטנים לא יזכרו לנו את זה, ויהיה מי שיתקן, וגם אנחנו מתקנים תוך כדי הליכה. טוב, יאללה, אני מעבירה, אני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום מיכל.
שלום וברכה.
היי, מדברת לימור.
היי לימור.
ויש לי שאלה לגבי הבת שלי. היא בת 4, יש לה חברה טובה, הן מכירות ממש מגיל ינקות, 4 חודשים.
וואו.
מבלות, כן, מבלות שעות ביחד, נמצאות גם בגן ביחד. מאוד אוהבות אחת את השנייה. בשנה האחרונה יש קצת, הדינמיקה ביניהם קצת יותר בולטת, כשהבת שלי יותר מובילה בהחלטות. Okay. והשנייה קצת מרצה וטרנית, ומכירות אחת את השנייה היטב. השאלה שלי היא, עד כמה אנחנו מהצד, כמבוגרים, אמורים להתערב כשהן משחקות ביחד, וזה לפעמים צורם. אני אתן לך דוגמה. למשל, החברה שלה, נגיד מאיה, מוציאה מדבקות, היא מסוגלת אפילו לשאול את הבת שלי, איפה לדעתך אני צריכה להדביק את המדבקה הזאת? היא תגיד לה, פה לא, פה כן, פה שם. היא תחליט בשבילה הכל.
כן.
וגם אם אנחנו טיפה נתערב ונגיד, מאיה, תדביק איפה שאת רוצה, איפה שאת חושבת, היא תגיד, שקד צריכה להחליט בשבילי.
כן, כן, אני מבינה. בואי תראי, קודם כל, זה אולי לא נעים לשמוע, אבל לא כל הילדים נולדו מנהיגים. פרס כל החיים שלו היה מספר 2, והוא עשה עם הדבר הזה המון דברים מאוד טובים. לא כל אנשים הם במקום ראשון, לא כל אנשים הם דומיננטיים, לא כל אנשים הם מסתובבים בעולם הזה בידיעה והבנה שאני יכול ואני יכולה והעולם פתוח לפניי, זה לא. בדיוק דיברתי לפני כן עם מי שאתה לפנייך, שילד נולד עם איזשהו סוג, ילד וילדה נולדים עם טמפרמנט.
נכון.
ואז מה שקורה זה בעצם זה שהחברה, זה מתחיל מאמא, אבא, ואז גם החברה הולכת ומתרחבת, סבא, סבתא, הגננות, ההורים של החברים, החברה בעצם מגיבה לזה. ויש סיכוי, והחברה אוהבת ילדים מובילים, מנהיגים, במיוחד אם עושים את זה, אם דואגים גם שזה יעשה נכון, אז נותנים להם גם את המקום לעזור לאחר, לראות את האחר, לתרום, לסדר, להנהיג, את מבינה? אז לוקחים את התכונה הזו, המולדת של הילד או הילדה, וגם מנתבים את זה למקומות חברתיים מאוד טובים. אז זה בסדר גמור. ורבע, חלק מאוד גדול מהילדים הוא לגמרי לא כזה. עכשיו, לו אני הייתי אמא של הילדה השנייה, וזה היה מדאיג אותי, אני הייתי דואגת לזה שביתי תיפגש הרבה או יותר עם ילדות אחרות. כי בעצם מה שאנחנו רוצים ששבת ארבע, תראי, כשאתם מתערבות תוך כדי בינינו, לימור, זה הרי לא עוזר. זה
נכון.
לא, זה לא, נכון. נכון. ברגע שאנחנו עושות ועושים משהו, שלא עוזר, לא מקדם, לא פותר את העניין, קודם כל, החוק אומר להפסיק לעשות את זה.
נכון.
כי זה פוגע בילדה הקטנה, כי זה מעצבן את הילדה השנייה, כי זה גורם לכל מיני דברים אחרים, כי זה מכניס את מערכת היחסים של האימהות לתוך מערכת היחסים של הילדות, וזה מיותר. זה גם לא נכון, זה לא בונה, זה לא בריא, זה לא טוב. ואז שקד יודעת שגוערים בה ומציעים לה ונותנים לה, אבל היא גם יודעת שהיא לא יודעת לעשות את זה, ושהיא לא רוצה לעשות את זה. ואז היא נמצאת בכלל במערכת רגשית שונה לגמרי, מאשר היא הייתה לפני רגע עם החברה הכי טובה שלה, שהיא רצתה לרצות אותה. כך שקודם כל, אנחנו ברגעים כאלה לא צריכים להתערב בין הבנות. אבל מה שכן אנחנו רוצות, זה לחזק את זו שבתפיסה שלנו מרצה. כי אנחנו רוצים ללמד אותה דבר אחד, כולנו פה ושם מרצים אנשים אחרים, אבל אנחנו רוצים ללמד אותה מדי פעם, לעמוד על דעתה, או לעשות בחירות שהן שלה, בלי לנסות שהבחירות האלה תמצא נכן בעיני מישהו אחר. כי היום זה ביטח, ובפעם אחרת זה יכול להיות מישהו אחר שאומר לה, בואי תיכנסי אליי לאוטו, אני אראה לך גורים קטנים. את מבינה? זה העניין. זה לא רק מערכת היחסים של ילדות בנות ארבע. ולכן אני מציעה להעשיר את עולמה של הילדה היותר מובלת, בוא נקרא לזה המרצה, להעשיר את עולמה במערכות יחסים חבריות אחרות, חוץ מאשר לביתך. עכשיו, צריך לדעת ששתי הבנות, וכנראה במיוחד גם הבת השנייה, תעמוד על הרגליים האחוריות ולא תרצה. והם לא יוצאו, כי הם אוהבות.
מאוד.
כי נוח להם, כי טוב להם, כי יש להם שם תפקידים. הם גם באותו גן, הם גם עולות בשנה הבאה לאותו גן.
נכון, כן.
באותה כיתה?
אוקיי. כן, אוהבות אהבת נפש אחת את השנייה.
אוקיי, והם מצאו שם. עכשיו, אני הייתי עושה גם עוד משהו. הייתי רוצה לבדוק האם שקד, האם הילדה המובלת, היא כזאת גם במערכות יחסים אחרות.
כן, היא כן.
היא כן. אז א', זה איזשהו סוג באמת של טמפרמנט, ולכן איתה צריך לעבוד על עוד מערכות יחסים. ופה ההורים צריכים, ואת צריכה, את בתור אמא של הילדה השנייה, צריכה לשתף פעולה מתוך אהבת הילדה המובלת, כדי נכון. באמת לאפשר לילדה להיפגש ולייצר עוד מערכות יחסים. זה, כי דרך אגב, לזה בדיוק נועד הגן, לזה בדיוק נועדות האינטראקציות החברתיות של הילדים הצעירים, להתאמן על מערכות יחסים עם כל מיני סוגים של אנשים, עם כל מיני סוגים של טיפוסים, על אחד את מובילה, אחד, את מבינה שהוא הביריון, את נמנעת. אחד, את מבינה שגם הוא מוביל והוא לא ייתן לך, אז את מתיידדת עם מישהו אחר כדי שתובילי אותו. השני, את מבינה?
ו- כן, ואת את זה, לומדת אותם.
בדיוק. כן. ואת זה, ואז הילדים בוחרים באופן לא מודע עם מי להתחבר, וגם לפעמים בלית ברירה הם חייבים להתחבר עם כאלה שהם אולי, הם, כמו שעכשיו, שתי הבנות האלה לא רוצות, אבל אנחנו די מכריחים אותם. כי אנחנו אומרים, מתוקה שלי, אתם נפגשות יותר מדי, אמא של זאת ואמא של זאת, אנחנו האמאות החלטנו שאנחנו רוצים שתיפגשנה עם עוד חברות. עם ילדות אחרות, גם עם בנים. יש הרבה בנות שמשחקות גם עם בנים, שאני חושבת שזה כיף גדול.
נכון.
וגם אם לא, זה לא חשוב. ולהגיד לה, היום אנחנו נסתכל על הרשימה של הילדות בגן, בטח יש כמה ילדים וילדות חדשים, אחרי כמה ימים אני אתן לך לבחור מי הם שתיים או שלוש חברות שאת רוצה שנזמין, ואנחנו נתחיל להזמין אותם. ועובדים בזה. אני קוראת לזה להיות סוכן החברות של הילד.
כן.
ממש עובדים בדבר הזה, שזה יותר לטובת הילדה המובלת. אבל זה גם חשוב לביתך, כי ביתך, כי ביתך תתמודד גם עם ילדים מובילים, והיא תצטרך לדעת להתמודד מולם.
נכון.
לא
השאלה אם כן. לפעמים לא, זאת אומרת, כשאני רואה שלפעמים מנצלת את זה לטובתה, לדוגמה, אני אקח עוד תור, אז אני בתור אימא לא צריכה קצת, את יודעת, מבחינת ערכים, להגיד לה, אבל התור שלך כבר היה?
אני הייתי אומרת שאני הייתי עושה את זה, אבל לא תוך כדי. אני אחרי שהילדה הייתה חוזרת הביתה, או אם אתם הולכות, הייתם אצל הילדה ואתם חוזרות הביתה, אני הייתי אומרת לה, ראיתי אתכן משחקות. ואני רואה שאת כל הזמן קובעת עליה, זה כיף לקבוע על מישהו, אני יודעת. ואני גם שמעתי ששיחקתם ככה ככה תתתה, ואת אמרת, יש לי עוד תור. אני לא אהבתי לשמוע את זה. כי יש פה משהו לא אמיתי ולא נכון. ולא יפה בעיניי. אם זה לא אמיתי ולא נכון, זה לא יפה בעיניי. ואני אומרת לך את זה, כדי שתהיה יותר עדיבה. כדי שתדעי לא תמיד לסדר את זה ככה, שזה יהיה לטובתך ולתור שלך. לא תמיד. עכשיו, גם לא לעשות את זה תמיד, ולא לעשות את זה כל הזמן, כי אז אני לוקחת אותה לצד השני. אבל רק לתת באיזשהו סוג של רעיון. אפשר גם, את יודעת, הרי מספרים סיפור לפני השינה, אז דווקא ללכת ולבחור את אותם סיפורים שיש בהם המון אמפתיה, או עבודת צוות, לאו דווקא לוותר, אלא כן. עבודת צוות, אולי לראות כן. את האחר, אולי לעבוד יותר על המקום הרגשי של איך האחר מרגיש, אלה הדברים שהייתי מכניסה לעולמה, אבל כן. נותנת לה גם להתנסות במערכות יחסים אחרות.
ונשמע מצוין.
בהצלחה.
סופר כן. אמפתית. אנחנו צריכות לסיים, אבל היא סופר אמפתית.
אז ברמות... יופי, כן. נהדר. אז יש לה את שני הדברים, שהיא כן. מביאה אותם לידי שימוש. אחד, היא גם רואה את האחר, היא גם אמפתית, היא גם נדיבה ברגשות. מאידך, היא גם יודעת לרומם את עצמה, שזה הכי טבעי כן. בעולם. היינו רוצים שכל אחד מהילדים שלנו ירומם את עצמו, אחד הדברים שהורים תמיד אומרים לי כל הזמן, זה המצא של הילד יהיה ביטחון עצמי. ברור?
נכון.
אז היא עושה שילוב בין השניים, אבל אני בעיקר הייתי מפתחת עוד מערכות יחסים לילדה השנייה, שכדי שפשוט כדי שהיא תתנסה.
נשמע טוב, ממש עוזר.
בבקשה, בכיף, בהצלחה.
תודה רבה, תודה.
כל טוב, שבת שלום לימור, ביי ביי. ויש לנו עוד שיחה אחת לפני שאני אצא לפרסומות. שלום.
שלום.
היי, שלום, בוקר טוב.
שלום, שמי מיקי.
אלן.
אני אבא לילדה בת 3 בשם אלה. 3.5, עולה עכשיו לטרום-טרום, ואבא ליונתן בן 9 חודשים.
היא עולה לטרום-טרום, אלה בעצם היא נכנסת לגן חדש, לגן עירייה, נכון?
נכון.
אוקיי.
ואנחנו נתקלים בקשיים מבחינת המוצץ. אנחנו מנסים בעצם לגמול אותה.
אוקיי.
רוב הזמן היא בלי המוצץ, אבל... יש רגעים שהיא ממש כל הזמן רוצה מוצץ, לא מנתקת אותו בכלל מהפה, ועושה גם הרבה בעיות איתו.
כמו...
זאת אומרת שהיא כל הזמן רוצה אותו.
אוקיי. תראה, למוצץ יש תפקיד מאוד חשוב. הפעולה הזאת של המוצץ, מיקי, אני עכשיו רגע עושה, תקשיב. שמעת, נכון? הדפיקה
נכון,
שלה...
זה מרגיע.
זה מפריש, זה ממש מפריש הורמון. זה מפריש, הדפיקה הזאת של הלשון בחיך העליון, זה ממש מפריש הורמון מרגיע. מהאלה שלך, נולד לאח, עברה קורונה, החופש הגדול, מדברים איתה על גן חדש, לילדה בת 3.5, שחיה בקושי 1,100 ימים, יש סיבות לדאגה. ולכן, היא כנראה באיזשהו סוג של לחץ, והיא זקוקה, בוא נגיד, לרוגע הזה. היא רוצה להרגיע את עצמה, ונכון להיום, היא לא יודעת להרגיע את עצמה, אלא רק עם המוצץ.
נכון.
עכשיו, אנחנו רוצים לגמול אותה, וזה לגיטימי ורלוונטי. אני חושבת שילדה בת 3.5, ילד בן 3.5, לא צריך להסתובב עם מוצץ כל היום, זה לא טוב, זה לא בריא למנח השיניים, כל הרופאי שיניים יגידו לך, זה כבר, הם מתחילים לירוק, אחר כך אומרים להם, תוציא את המוצץ מהפה, אני לא מבינה מה את אומרת, תכף היא גם תבוא לגן. הסיבה היא נכונה. ואני רוצה להגיד לך משהו. עכשיו אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לגמול אותה, מישהו פעם כעס עליי ואמר לי, מה, אפשר לחשוב, זה מסמים, זה... התשובה היא כן. לא סתם אומרים לגמול ילד ממציצת מוצץ, זה כמו סמים, זה בדיוק העניין. מה, למה התהליך של גמילה? לכן גם אין חצי גמילה. אין כזה דבר חצי.
נכון. אם אומרים לילד... גם מחיתולים, אותו דבר.
נכון. אם אומרים לילד או לילדה, אני אקח לך את המוצץ ואני אתן אחר כשתהיה עייפה, מאותו רגע הילדים כל הזמן אומרים, אני עייף, אני עייף, אני עייפה. או אומרים לילדה, רק שהולכים לישון, אז הילדים אומרים, הנה אני הולכת לישון. כי הם רוצים, הם צריכים. אז הם מייצרים לעצמם את המצבים האלה שבהם. יש הבדל, ואפשר כן להגיד, מוצץ רק בלילה. ואז מייצרים מין מצב כזה. עכשיו תראה, אני חושבת שבמקרה הזה אתה תוכל להיעזר בגננות, בגן. אוקיי? ותן רן. אני אומרת משהו כזה. לבוא לקטנה, כי כל הזמן הרי נלחמים איתה. זה כבר כמה ימים, אם לא כמה שבועות, שאומרים לה, תוציא את המוצץ, די עם המוצץ, ניקח את המוצץ, את לא צריכה מוצץ, נכון? זה קורה כל היום?
פחות או יותר, כן.
פחות או יותר, מיקי. זאת אומרת, מדברים איתה המון על מוצץ, אומרים לה, תוציא את המוצץ, לא צריך עכשיו מוצץ, אבל איפה מוצץ, אבל אני רוצה מוצץ. יש עיסוק סביב הדבר הזה. וככל שיש עיסוק סביב הדבר הזה, ילדה יותר בלחץ. אני רוצה שתבין, תבינו גם אתם, מי שמאזין. לחץ אפשר, לחץ אנחנו מפעילים על הילדים גם בנועם, כשאומרים, אבל מאמי, את לא צריכה מוצץ, את כבר גדולה, את בת 3.5. זה הפעלת לחץ, גם אם הוא נאמר במוזיקה מאוד נעימה. עכשיו, אין לי ספק, אלא, סליחה, אני יוצאת מנקודת הנחה, תקן אותי אולי אני טועה, שגם אומרים לה הרבה, את כבר גדולה. את לא צריכה מוצץ.
לא, אנחנו לא אומרים את זה.
אתם נדרים, שמעתם אותי מספיק. משתדל,
כן, לא צריך להגיד לה את זה.
יופי, יופי. מי שאומר לילד...
אני עדיין קטנה, זה לא...
בדיוק.
זה פוינטה.
נכון, לא רק זה. בדרך כלל, כשאומרים לילד אתה גדול, חושבים שהוא לא רוצה להיות כמו אחיו התינוק. אתה גדול, אז תתאפק. אתה גדול, אני לא אקח אותך לידיים כי התינוק לא יודע ללכת. אתה גדול, תחכה. ואז לא שווה להיות גדול. לכן, נכון, יופי. אני שמחה שאתם לא אומרים. ואז, אני אומרת לבוא אל הקטנה, לבוא אל אלה ולהגיד לה אילונת. אנחנו הרבה זמן מדברים כבר על המוצץ. ואמא ואני חושבים, ואמא ואני יודעים, שמוצץ לילדה בת 3.5, זה כבר לא הדבר הנכון. זה לא טוב לשיניים, דיברנו עם רופא שיניים, קראנו הרבה באינטרנט.
יש,
אתם תחזרו על זה שוב. אנחנו יודעים שאת מאוד 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 אוהבת את המוצץ. ולכן אנחנו לא נדבר על זה. ואנחנו לא נגיד לך לעזוב את המוצץ. עד שתלכי לגן מתוקה, כי בגן לא מוצצים. דרך אגב, בגן הקודם היא הסתובבה עם מוצץ?
כן.
ברצינות?
זאת אומרת, היו מוצאים, אבל היו שלבים שהייתה לוקחת גם את המוצץ. והייתה עושה להם שם טרור, אם היא לא הייתה מקבלת.
וגננות צריכות לעמוד בטרור, כי הטרור של ילדים, כשילד עושה טרור, או בוכה, צורח, צובח, מקי, נשכב על הרצפה, זה הטרור. מה בעצם הוא אומר? כי בכי זאת שפה, צעקות זאת שפה. ומה הילדה הזאת אומרת? תקשיב טוב מיקי, היא אומרת, אני אגרום לך לתת לי את המוצץ. והמבוגר צריך להיות מספיק בטוח בעצמו, לחבק את הילדה ולהגיד, אני יודע שאת נורא רוצה, אבל בגן לא מוצצים. ושם לא היו גננות שעשו את זה. אין ברירה, תקשיבו, כל גמילה, מבקבוק, ממוצץ, מיניקה, מהפסקה של גן, מללכת לגן אחד, לגן אחר, מללות לאלף, לא, ברצינות, אלו רגעים שקשים לילדים. הגדילה, הצמיחה, קשה. אני אתן לך דוגמה. זה משהו שאני הולכת להגיד גם בהרצאות, אבל אני אגיד את זה עכשיו. אני תמיד נותנת את המשל של הסרטן. סרטן לא נולד עם שריון. הוא בונה אותו אחרי שהוא נולד. ועכשיו, כדי שהסרטן יוכל לגדול פיזית, הוא משיר את השריון שלו, ואז לוקח לו כמה ימים לבנות שריון חדש בהתאמה לגוף הגדל שגדל. הוא גדל, ואז בונה שריון חדש. עכשיו, בימים האלה שהוא בלי שריון והוא גדל, הוא בסכנה מאוד גדולה, מציפורים, מדגים, מבני אדם. אבל רק ככה הוא יכול לגדול. ואז הוא בונה לעצמו שריון חדש. קח את המשל הזה, ותראה, תעביר אותו לילדים. זו הדרך, זו הדרך של היקום, זו הדרך של הקיום, זו הדרך של האבולוציה, זו הדרך של ההתפתחות. היא קשה. והיא עוברת דרך תחנות בהם הילד עובר קשיים, וחייב המסכנצ'יק להסתגל אליהם. וברגע שאני נשברת ומחזירה את הילד אחורנית כי קשה לו, אני עושה לו עוול.
אוקיי.
כי הילדה כבר נמצאת חודשים במקום של עוול. היא יודעת שאתם לא רוצים, מנסים לקחת, מנסים לתת לה, מנסים לקחת לה, מנסים, הכל נמרח, נמתח, נמרח, נמתח כמו מסטיק. ברגע שתחליטו, ואני במקרה הזה חושבת שאולי תעזרו עם הגננת, תבררו עם הגננת בגן החדש, לפני שאתם מביאים את הקטנה, אם זה מקובל עליה, ויכול להיות שתגיד כן, אבל אל תעשו את זה בימים הראשונים. כי דווקא בימים הראשונים קשה לילדה עוד יותר.
לא, זה הסתגלות.
נכון, 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 לא, נכון. אבל ברגע מסוים, באים אל הילד, אל וילדה, ואומרים למאמי לתקשיבי. המוצץ הזה עובד נורא קשה. דרך אגב, אני מאוד בעד האנשה באלף, לעשות את הדברים אנוש. כמו שילד אוהב סיפורים שמספרים על בעלי חיים, אבל בעצם מספרים עליו. נכון? אותו דבר זה גם על חפצים. אנחנו מאנישים את המוצץ, עושים אותו כאילו בן אנוש. ואז אומרים, המוצץ הזה עובד נורא קשה כל היום, ודי מסכן מספיק לו. לכן, מהיום, כל בוקר שאת התעוררי, אנחנו עכשיו נעשה למוצץ מיטה, ואז אתם לוקחים קופסה ומרבדים אותה בצמר גפן, ושמים לה סרטים ומדבקות ודברים כאלה, וכשהיא מתעוררת בבוקר, היא שמה שם את המוצץ, והיא אומרת לו, שינה ערבה מתוק שלי, תישן ותתחזק, ואתם שמים את הקופסה על המקרר, והיא מקבלת אותו בחזרה רק כשהיא הולכת לישון, כי עכשיו למוצץ יש כוח להיות אצלה כל הלילה. עכשיו, היחידים שצריכים לעמוד בזה, זה ההורים. כי לה יהיה קשה. המון אמפתיה, חיבוקים, ליטופים,
אימא שלה תצטרך לקחת את זה.
אימא שלה תצטרך לצאת מהבית. אימא שלה תצטרך לצאת מהבית.
אני לא... זו הבעיה נוספת שיש לי עם הילדה, שהיא לא מוכנה לקבל אותי. הילד מקבל אותי כל הזמן. אבל
היא לא מוכנה לקבל אותך, היא עושה מניפולציות, מהר הדרכת הורים. מהר הדרכת הורים. ותוציא את האישה מהבית, שלח אותה לחופש שבוע. תקשיב, זה ילדה קטנה שעושה מניפולציות. היא הרי אוהבת אותך, מתה עליך. כשאשתך לא בבית, היא בטח מדהימה איתך.
נכון.
נו, אז מה זה השטויות האלה? למה אנחנו מתרצים לזה בכלל? איך נותנים לילדה לקבוע מי יטפל באמא או אבא? מה זה השטויות האלה? מהר לתא, או לשלוח את אשתך לחוץ לארץ, או לטיול, או לחופש, או ללכת להדרכת הורים. כי המקום הזה של נתינת כוח, זה כוח משקר לילדה, גם בקוף וגם בקף. זה משקר בקוף, כי איזה שקר זה, איזה כוח יש לילד. ממתי ילד קובע אם אמא או אבא יקלחו אותו. וגם בקף, כי כמו שיקורה, ואז היא הולכת ומעבירה את זה למקומות אחרים, מה זה רק אמא? ואם לאמא כואב אגב, ואם אמא בדיוק בשירותים, ואם אמא לא רוצה לבוא כי היא גמורה מעייפות.
את נוגעת בדיוק בכל המקומות.
יפה. אז תראה איך לפעמים מוצץ, בעצם הוא רק נקודה שמראה על התנהלות מאוד שגויה, שגויה לאורך כל החיים של הילד, לאורך כל שעות היום. ואני ממליצה לך, הדרכת הורים, תכנס לאתר שלי ותבנה ותראה, ויש שם הדרכות הורים מצוינות. אני תמיד אמליץ על אלה שלמדו אצלי, זה ברור, כי אני מאמינה בגישה הזאת. אבל זה העניין, ואשתך צריכה להבין, היא פשוט צריכה להבין, כרגע היא לא מסוגלת, היא צריכה להבין את ההשפעה הלא טובה שיש לה התנהגות שלה על הילדה.
אשתי מנסה לדחוף, זה העניין. אשתי מנסה לדחוף שאני אעשה, אבל הילדה לא מקבלת.
אבל זה לא תלוי בילדה, זה תלוי בך, ברור שהיא לא תקבל. אז השאלה אם אתה נשבר, או שאתה מרים ילדה בוכה ואתה אומר לה, אני יודע שאת רוצה את אמא, אבל עכשיו זה יהיה אני.
אחרי פעם, פעמיים, שלוש, היא תורחת ואני עושה לה מקלחת לדוגמה, אז אמא תעשה כבר בפעם הרביעית.
לא, אתה תעשה בפעם הרביעית. לא, אתה תעשה בפעם הרביעית, וגם בפעם העשירית, עד שהיא תבין שהצרכות לא עוזרות לה. כרגע היא מבינה שכל מה שהיא צריכה זה בדיוק כמו מוצץ. כרגע היא מבינה שכל מה שהיא צריכה זה רק לצרוח עוד יום, לצרוח קצת יותר חזק, ואבא בסוף נשבר, מתברר שאתה בסוף נשבר, אחרי או אמא, אחרי שלוש או ארבע פעמים. לא. אתה לא. לפעמים אמא בא, ולפעמים אבא בא, זה לא באופן קבוע דווקא אתה, דווקא אתה, אלא אם כן זה יוצא שבדיוק היא מניקה את התינוק, אז כן, אז אתה באופן קבוע. ואז אומרים לילדה המתוקונת שלי, אני יודעת שאת רוצה את אמא, אבל זה יהיה אני בערב. כי בערב אני פנוי, ואז הילדה צועק.
אנחנו תמיד עושים הכנה, אבל עדיין זה קורה.
גם לא צריך הכנות בחייך, כל ההכנות האלה של הילדים זה יתר, זה עסקת יתר, אתם עובדים אצלם. כמה הכנה צריך לעשות לילד שאבא לוקח אותו למקלחת, אפשר לחשוב. בארוחת הערב אומרים לה, מקסימום, עכשיו אני הולך לקלח אותך, ומתכוננים לבלגן. והיא צורחת, אתה אומר לה, אני יודעת שרצית את אמא, אבל אמא עסוקה, זה יהיה אני. ומחר אותו דבר. אין מה לכעוס, אין מה להתעצבן, היא רוצה לקבוע לך, אל תיתן לה. וגם ביום הרביעי תצעק, וגם ביום החמישי תצעק, ואתה תמיד מאוד אמפתי, ואתה אומר לה, אני יודע שאת עדיין רוצה מתוקונת, אבל בערב זה יהיה אני. ואז הילדה החזקה שלך תפסיק רק ביום העשירי לבכות. ואז היא גם תבין שיש מקומות שבהם אמא ואבא קובעים ולא היא.
כן.
בהצלחה, מיקי.
תודה לך.
בבקשה, כל טוב ושבוע טוב. שבת שלום. תקשיבו, אתם מבינים מה, שבוע טוב, טוב, כבר wishful thinking כנראה. אתם מבינים מה בעצם היה לנו כאן? איך בעצם באמת המוצץ, בגלל זה אני פריקית של הדרכת הורים, חבר'ה. מדברים על מוצץ, אבל זה הולך על המקלחת, וזה הולך על שיעורי הבית, וזה הולך על מריבות האחים, וזה, כי זה יושב על איזשהו סוג של גישה, או דרך התמודדות. עם הילדים. וזה צריך לפעמים טיפול שורש. טוב, אז אני יוצאת לשתות את כוס המים שלי לכמה דקות של הפסקה. אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-1-900-722-103, גם שולחים ושולחות הודעות טקסט, וואטסאפ קצרות, ל-054-70-103-70, עדן תראה ותחזור אליכם. אז חכו פה איתי, תכף אני חוזרת. נכון, אתם מאזינים למיכל דליות, הנה, שבתי אליכם, ויש כבר מאזינה על הקו. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי מיכל, אז אני דיברתי איתך לפני חודש, גם בשידור לגבי הבן שלי שהוא בן 4.5, בעניין השליטה.
תזכירי לי איזה...
אני אזכיר לך לצע. זה ילד שפתאום התחיל... לא להרשות להיכנס לחדר שלו, לא לקחת משחקים לחדר שלו, גם אם זה להוציא מהחדר ולא לשחק בתוך החדר, וכל מה שקשור גם לשליטה של הדברים שלו בבית.
כן.
אם זה צלחת שהוא ישר רצה לפנות אותה לכיור ו...
אף אחד, זה שלי, זה שלי, זה שלי, אף אחד לא ייגע בזה, זה שלי.
כן, אף אחד לא נכנס לחדר, אף אחד לא לוקח
משחק
שקשור למישהו אחר בחדר שלו.
ונדמה לי, אם אני לא טועה, שיש לו אחות גדולה?
נכון,
אחות גדולה. וואי, אני זוכרת. גם קטנה, אוקיי.
כן, נכון. אז
מה אמרתי לך לעשות?
אמרתי פשוט שהוא יוצא משחקים מחוץ לחדר, גם אם זה לא בהסכמתו, כאילו שאני אלווה את הילדים, את אחותו, ואני אגיד לו שזה מה שעושים, לא משחקים בחדר שלו, אבל מחוץ לחדר.
אוקיי.
שזה כן אפשר לעשות, ולתת לזה כאילו לשחרר, כאילו לא יותר מדי להתעסק בזה, וזה באמת מה שעשיתי, ויש... ממש שיפור של ממש ממש קטנטן, אבל זה עדיין שם.
איך נראה שיפור קטנטן? מה המשמעות? מה זה אומר?
כשאני קובעת לעובדה, ואני הולכת עם הבת שלי הגדולה, ואני מוציאה איתה, ואני אומרת, היא משחקת פה.
אוקיי.
למרות שהוא דואג אחר כך, הוא רואה נגיד שהיא עושה הפסקה או שהיא סיימה, אז היא עדיין, אז הוא עדיין רוצה להחזיר את זה נגיד לחדר, הוא אומר, היא סיימה, היא סיימה, או שאם הוא רואה איזה משחק שהוא בסלון או במקום אחר, זה בחדר שלי, זה בחדר שלה, כאילו לאן שייך המשחק לא תמיד הוא יודע, אבל הוא תמיד כאילו עם עין על ה...
זאת אומרת, בעצם, בוא נגיד, חיצונית, איך שהוא מוכן לקבל, הוא מקבל גם את הסמכות שלך, וגם את זה שזה מה שצריך לקרות, אבל בפנים, כן. פנימית, הוא עדיין בלחץ. הוא עדיין רוצה כן, את זה שזה יהיה, זה שלו, זה שלו, זה שלו. תראי.
אפילו בבגדים שהוא כן. לובש, הוא צריך להגיד, אנחנו יוצאים והוא מחליף מפיג'אמה לבגדי יציאה, אז הוא את הבגדים שלו, ישר הולך לכביסה. אין מצב שישאיר את הבגד בסלון, או בחדר, או כאילו הוא יודע שישר מה שלובשים, אחר כך הולך לתוך המכונה, הוא מכניס את זה עד... כאילו, זו שליטה כזאת, זה ממש...
תגידי.
הוא לא מסוגל.
נועה, תגידי, את יודעת, את יודעת לנסות לשים את האצבע למתי זה התחיל?
זה התחיל ממש באמצע יולי. לפני כמעט חודש כבר ככה. כבר חודש.
משהו קרה שם? מישהו חולה מריבה לא. גדולה בינך לבין בן זוגך? אחותו עשתה משהו, קרה משהו עם התינוק, סבא וסבתא, משהו, הוא היה באיזשהו
לא,
מקום.
לא, לא, לא היה איזשהו...
הוא לא היה בקייטנה, הוא הלך לישון אצל מישהו.
אז לא, הוא היה קייטנה, והיה צוות חלקי חדש. אמרתי שזה אולי קשור שיש איזה שינוי שם בגן, אבל...
כי תראי...
הוא כבר בחופש, והוא יש... כבר הרבה זמן בבית.
כי יש משהו, זה שלי. הרצון הזה בלשמור... בלשמור על שלי, עליי, על רק, יש פה משהו, עכשיו דברים כאלה, תראי, ילדים עוברים כל מיני שלבים וכל מיני תקופות, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים למה ועל מה זה יושב, אבל משהו שם שנאמר, שקרה, שגרם לילד להתחיל לשמור, זה כאילו לשמור על עצמו, אז זה לשמור על שלו.
זה צריך להיות מקרה אחד ספציפי שגרם לכל זה? דווקא אחד, משהו אחד?
כן, ואם לא מקרה אחד ספציפי, אז משהו שמתמשך. אני סתם ממציאה, נועה, אני לא אומרת שזה מה שהיה, אני ממציאה, אני משתמשת קצת במידע שאמרת לי, ואני בונה עליו פנטזיה, זה אוקיי?
כן.
נגיד אחד מהצוות של האנשים בגן, באופן קבוע, היה אומר לו, היה מכריח אותו לשתף. או... היה, או היה, לא נותן לו להחזיק שום דבר, והיה אומר לו, שום דבר פה לא שלך, זה תמיד של כולם. או, סתם, נועה, אני לא רוצה להלחיץ אותך, סתם.
כן, כן.
או היה בגן מישהו שכל הזמן שהוא היה הולך לעשות קאקי בשמה, בגן, או פיפי היה נכנס ובודק. גמרת, סיימת, הכל בסדר, אתה יוצא, או מציץ לו. משהו שקרה שם, ש... גיבש בתוכו איזושהי תחושה שהוא צריך לשמור על שלו. אם הוא לא ישמור על שלו, אולי ייקחו, הוא לא רוצה, את מבינה?
זה יכול להיות קשור לזה שהוא לפעמים גם שואל שאלה כמה פעמים, למרות שאנחנו עונים לו פעם ראשונה ופעם שנייה, יש לזה גם קשר כאילו לשליטה?
כן. כן, יש פה איזה, כן, יש פה איזושהי אובססיה ללהיות בטוח.
כן.
מבינה? וגם שעניתם לו, זה עוד מסתובב לו לראש, הוא צריך לשמוע. זה, יש פה איזושהי אובססיה של להיות בטוח. ואני מציעה, נועה, מכיוון שזה, והנה לכם, מי שמאזין, יש דברים שהם לא התנהגותיים, כי מה שאנחנו עושים ומדברים עד היום, עד השיחה הזאת, זה התנהגותי. הוא לא, היא עושה מניפולציה, היא לא רוצה, היא בוכה שבא, לוקח, לוקחים לה מוצץ, כל הדברים האלה. פה, אני חושבת שאני...
אבל אני חייבת לציין שיש איזשהו שיפור. למשל, בקטע שאני כן יושבת איתו נחגיז בחדר שלו שולחן וכיסאות, אני כן יושבת איתו פעם, הוא לא היה מאפשר לי זה לפני חודש, וגם לאחותו הקטנה, שהיא אוהבת לשבת בשולחן וכיסאות האלה, כשאני נכנסת איתה שם, אני מסבירה לו, אנחנו עוד מעט הולכים, אנחנו נסדר הכל. כאילו, זה מדאיג אותו שזה לא יחזור למקום.
ואז את הרגעת אותו, הרגעת אותו וזה מאפשר לו.
השאלה אם זה טוב כל פעם, כל יום אני חוזרת על זה כמה פעמים. כן, זה טוב.
לא כמה פעמים, אלא כל פעם בסיטואציה שאת עושה. התשובה היא כן, כי כנראה זה מרגיע אותו. ועובדה שזה מאפשר לו. כי אנחנו, שוב אני אומרת, זה משהו שאני אומרת פסיכולוגיה זה המדע הכי לא מדויק שיש, כי הוא יושב על השערות. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו יכולות להבין שמה שהוא היה שגרם לא לדאוג, שגרם לא לשמור, שגורם לא לוודא.
כן.
ואנחנו לא יודעים מה. וזה לא, הורים בדרך כלל רצים, התעללו בילד, מינית, רגשית, לא, לאו דווקא. בואו לא נשכח שאנחנו מדברים על מערך רגשי מאוד עדין ומאוד רגיש של ילד בן 4 וחודשיים 3, כי זה היה ביולי, אוקיי? כך ש... ואני לא יודעת, אני לא מכירה את הילד. לו היינו עושים את זה, וזה היה בקליניקה, ואחד אל אחד הייתי יותר מכירה את הרגישות שלו, את העקשנות שלו, את איך אמא מגיבה, איך אגבה מגיב. זה לא קורה ברדיו. אבל פה, במקרה הזה, מה שאני קוראת, זה כן, אני שומעת שזה יושב על איזשהו משהו, כנראה ממש רגשי, שמשהו עבר עליו, שגיבש בו איזושהי תחושה שהוא חייב לשמור, וזה ככה זה בא לידי ביטוי. ואני חושבת שמה שאת עושה, ואת אומרת שזה קצת יותר טוב, כנראה שזה הדבר הנכון. כי זה מרפא אותו, זה משחרר אותו. זה עדיין לא זה. ובכל זאת אני הייתי רוצה כן לחשוב איך עוזרים לו יותר, וכדי לעזור לו יותר, חייבת פה להיות תמונה הרבה הרבה יותר רחבה. ושזה אומר הרבה יותר פירוט והסברים והבנות, ומי מגיב איך, ולאיזה גן הוא הולך, ואיך להכין, ומה להגיד. פה צריך לעשות את זה יותר עמוק. אני ממש מציעה ללכת להדרכת הורים, לתת את כל המידע, להתחיל להבין, ולייצר איזשהו סוג של, לעשות איזשהו סוג של פרויקט. ממש ללכת קדימה, צעד אחרי צעד, לבוא אחרי שבוע, לראות מה עבד יותר, מה עבד פחות.
למרות שהדרכת הורים זה בלי הילד עצמו, ואז כאילו...
בלי הילד.
לא רואים את התמונה
100%. אז א', אפשר תמיד לבוא ולצפות בבית, וזה היועצות שלי יודעות לעשות, אבל אפשר גם לצלם. הרבה פעמים אנחנו עובדים על זה שההורים מצלמים סיטואציה, ואנחנו מנתחים אותה בקליניקה, ובעצם בסיכומו של דבר, גם לומדים המון ממה שההורים מספרים לנו. כי אנחנו רוצים להבין דינמיקה, אנחנו רוצים להבין מערכות יחסים, אנחנו יכולים להבין את זה. החוכמה שלנו, אנחנו יודעות לשאול שאלות. את מבינה? והתשובה נותנת לנו תמונת מצב, לפחות בהתחלה, לפחות מתחילים רק עם ההורים, כדי להכיר את הדבר הזה, ואז אפשר להיכנס גם הביתה. כן, זה רחב מאוד, תחשבו, תחשבו, כן, תחשבו, תעמיקו בזה.
אבל להמשיך עדיין בדרך הזאת, בבית.
תראי, אם זה קצת עוזר, אז כן. אם זה קצת מקל, קצת עוזר, אז כן.
אני מוצאת את עצמי חוזרת ביום על, כאילו, את יודעת, על, בכל סיטואציה, על עוד פעם המשפט הזה, ואל תדאג, אנחנו נשאיר את זה מסודר,
אז,
ואל תדאג...
אז במקום להגיד, במקום להגיד אל תדאג, שבי רגע ותחשבי ותצרי כמה, כמה וריאציות אחרות. אחד זה למשל, זה רק 3-4 דקות, תכף אנחנו קמות והולכות. בלי את המילה, אל תדאג. כי זה משאיר את הדאגה. ולהגיד, מאמי, אנחנו באות רגע לשבת, לשחק משחק אחד, והלכנו. את מבינה? כאלה.
כן, אוקיי. לגוון בינם.
כן, ולא להגיד את המילה, אל תדאג יותר. כמה שאפשר. זה יברח לך, אני יודעת, כי זה כבר האוטומט. אבל כן, כמה שאפשר. זהו. אני מסיימת, וואו, כמה זמן יש לי עוד לנגן על המוזיקה? דקה. נועלה, אני מסיימת כי יש לי פה שאלה מהוואטסאפ. אני רוצה לענות לה. תודה שאלית, גם לך. ותעדכני אותי עוד איזה שבוע, שבועיים, תתקשרי להגיד מה החלטתם לעשות. אוקיי. נכדי עולה לכיתה ו' ועדיין כותב בשגיאות כתיב. איך נוכל לעזור לו להתמודד? אחד, השאלה אם זה מפריע לו. שתיים, אני הייתי הולכת ומתקשרת עם מורה מתקנת, בהוראה מתקנת, ובודקת למה. לפעמים זה אומר שכדאי לקרוא יותר, לפעמים זה אומר שכדאי לכתוב יותר, לפעמים זה אומר הוראה מתקנת, אז איך מתקנים ועושים דברים כאלה. יש אנשי מקצוע, זה באמת מי שלמד, למדה ויודע לעשות הוראה מתקנת, ובואו נתחיל לחשוב איך זה, מה זה, גם מאוד מעניין מה הם הטעויות. לילדים עם קשיי קשב וריכוז הרבה פעמים יש גם כן טעויות כתיב שנראה כמו טעויות קולמוס, אבל להיכנס קצת יותר לעומק לפני ששולחים אותו, גם לוודא שהוא רוצה, שהוא עושה את זה באהבה וברצון. זהו, הספקתי ואני מסיימת. תודה רבה לעדן בן ארי, תודה רבה, תודה רבה ליציקה אהרון, לעמיתי דויק ולרון שהין, תודה רבה לכם כמו תמיד, שאתם עונים על השאלות, שאתם כאן, נותנים בי אמון. ביום שישי הבא, זה יהיה היום השני של הלימודים, יש הרבה בתי ספר וגנים שלא ילמדו בימי שישי. בואו נראה, אני אהיה כאן בשישי הבא, נראה אם נפתחה השנה או לא נפתחה. נקווה שכן, מחזיקה לכם אצבעות. ניפגש כאן בשישי הבא. ביי, שבת שלום.